כל חי אונליין 93fm.co.il
Sviros kosha shuoi Olovo zovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי, ח' במנחם אב תשע"ח, ערב שבת חזון, פרשת דברים תשע"ח, מסכת זבחים, דפים צדי ח' וצדי ט'. אתם מאזינים רדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, תשעה באב, תשע"ח, כמובן שצום תשעה באב נדחה ליום ראשון, ובתשעה באב חמש פורענויות הראו לאבותינו. א', נגזר על אבותינו שבדור יוצאי מצרים, לבל ייכנסו לארץ ישראל כעונש על שחטאו בבכי החינם בליל תשעה באב, ושוב המרגלים מטור הארץ והפחידום שלא לעלות אליה, והאמינו להם ולא בטחו בהשם שהבטיחם ארץ זבת חלב ודבש. הפורענות השנייה והשלישית, חורבן שני בתי המקדש. הפורענות הרביעית, נלכדה העיר ביתר בשילי מרד בר כוכבה שנכשל בשנת ג' אלפים תתפ"א לבריאת העולם. וביתר הייתה עיר גדולה והיו בה אלפים ורבבות מישראל, ונפלו ונהרגו כולם ביד הגויים, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש, כאמור במשנה ברורה סימן תקמ"ט סעיף קטן ב'. הפורענות החמישית שהראה בתשעה באב, נחרשה ירושלים באותה השנה עד היסוד והוסב שמה לשם יווני, איליה קפיטולינה. בתשעה באב נולד ירמיהו הנביא. בתשעה באב גורשו 4,000 יהודי אנגליה, כל רכושם מוחרם והועבר למלכות. ביום מר זה הראו גם גירוש יהודי צרפת, וגירוש יהודי ספרד, וגירוש יהודי פורטוגל. בעזרת השם ובישועתו יהפוך בורא עולם את הימים הללו לססון ולשמחה, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיעור דפינו היומי הבא יהיה בעזרת השם במוצאי הצום, ביום ראשון יוד במנחם אב תשע"ח, במוצאי הצום, ובבוקרו של יום הצום, נלמד את אגדות החורבן המותרות בלימוד ביום זה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהרה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורט לפרשת השבוע. פרשת דברים, שבת חזון. על הפסוק והחצירות ודי זהב מפרש רשי, שמשה רמז להם לישראל בפסוק הזה את כל המקומות שהכעיסו למקום. המילים הללו והחצירות ודי זהב מרמזות והחצירות במחלוקתו של קורח, ודי זהב הוכיחן על העגל שעשו. ונשאלת השאלה, הרי לפי סדר הקורות את ישראל במדבר, חטא העגל היה קודם למחלוקת קורח. אם כן, מדוע הוכיחם משה על מחלוקת קורח תחילה ואחר כך על העגל? אלא שידוע, כאמור בשמות רבה, שהיה למשה תירוץ מדוע חטו ישראל בחטא העגל, כיוון שבמעמד הר סיני אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, בלשון יחיד. אם כן, יכול היה משה לומר, לי ציווית ולא להם. ומצינו במחלוקת קורח שאמר קורח, כי כל העדה כולם קדושים. ופירש רשי, כולם שמעו בסיני אנוכי מפי הגבורה. עכשיו מובן מדוע כאן משה שינה מסדר ההתרחשויות, משום שאם משה היה מוכיחם על חטא העגל תחילה, היו ישראל מתגוננים ואומרים שכאשר הקדוש ברוך הוא ציווה אנוכי השם אלוקיך, ציווה זאת רק למשה, ולכן משה הוכיחם קודם על מחלוקת קורח, ששם אמר קורח ללא מחאתם שכל העדה שמעה בסיני שאסור לעבוד אלוהים אחרים, וממילא אין להם תירוץ מדוע חטאו בעגל. כך אומר רבי יונתן אייבשיץ. באופן נוסף ונפלא יש ליישב, שהמדרש מסביר שהסיבה שמשה שבר את הלוחות היא, מפני שאמר מוטב שיהיו נדונים כפנויה, ולא כאשת איש. דהיינו שמשה היה שליח של הקדוש ברוך הוא לקדש את ישראל על ידי התורה. כיוון ששבר את הלוחות נתבטלה שליחותו. אבל זה דווקא אם באמת משה היה שליחו של הקדוש ברוך הוא, שליח הולכה. אבל אם היה שליחם של ישראל לקבל את התורה, דהיינו שליח קבלה, לא תועיל שבירת הלוחות, שכן מרגע שקיבלן, נחשב הדבר שכל עם ישראל קיבלו את התורה. אבל ידוע כאמור במסכת יומא, דף י' עמוד ב', שאם המשלח אינו יכול לעשות מעשה מסוים ושלח שליח לעשותו, אין השליחות חלה. ומשום כך הגמרא מסיקה שם שהכהנים הם שלוחי דרחמנה, שלוחי הקדוש ברוך הוא. מעתה, לכאורה שבירת הלוחות הצילה את ישראל מעונש, הועיל ובני ישראל לא יכלו לקבל את התורה במקום משה, וממילא יש להוכיח שמשה היה שליח של הקדוש ברוך הוא וביטול שליחותו הועיל, אבל מאחר ובני ישראל הסכימו עם קורח שכל העדה שמעו דברים בסיני מפי הגבורה, הרי שהוכיחו בזה שהתורה הייתה יכולה להתקבל גם על ידם, וממילא משה הוא שליח קבלה, ואם כן ביטול שליחותו לא הועיל, והם נידונים כאשת איש ולא כפנויה. משום כך הקדים משה והוכיחם על מחלוקת קורח, כדי שיבינו שהם עצמם הוכיחו שמשה פעל כשליח קבלה. ולכן, חטא העגל היה חטא גדול, הועיל והם נידונו כאשת איש ולא כפנויה. ועכשיו נראה לדרוש את כל האמור לעיל כמין חומר. במדרש על הפסוק, והחצירות ודי זהב מובה, זה שאמר הכתוב, אילה עשית והחרשתי, דימית איות אהיה כמוך, הוכיחך והערך לעיניך. על פי המתבאר לעיל יומתק המדרש בטוב טעם, כך אמר הקדוש ברוך הוא, אילה, עשית, כשעם ישראל אמרו אלה אלוהיך ישראל וחטאו בעגל והחרשתי שתקתי מפני שהייתה להם לישראל התנצלות, לי ציווית ולא להם, או שמשה פעל כשליח הולכה. אבל כאשר דמית היות אהיה כמוך, שכל העדה אמרו שהם כמוך כמו משה, שכולם שמעו מפי הגבורה וממילא כולם שמעו שאסור לעבוד עבודה זרה, או שכולם הסכימו שהם יכולים לקבל את התורה ומשה הוא שליח קבלה, הוכיחך וערכה לעיניך את חטא העגל. זהו הוורד שלנו לפרשת השבוע, פרשת דברים, שבת חזון, תשע"ח. וכעת אל הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף צדי זין. נשננו נתמצת את אשר למדנו בדף צדי זין, ונחתום את פרק השינון והחזרה עם שש השאלות ששאלנו לשינון, סיכום והחזרה בסיום השיעור. למדנו במשנה בדף צדי זין, רבי טרפון אומר, בישל מתחילת הרגל, יבשל בו כל הרגל, ואינו צריך מריקה ושטיפה אלא לאחר הרגל. החכמים אומרים, עד זמן אכילה, מריקה מבפנים כמריקת כוס של ברכה שטעון הדחה מבפנים, שטיפה מבחוץ כשטיפת כוס של ברכה מבחוץ, מריקה ושטיפה בצונן. השפוט וההשכלה שצולים עליו צלים מגעילין אותם בחמין. אמרה הגמרא, מה ששנינו של רבי טרפון מגיע לאן בסוף הרגל? פירש רבי יצחק שדורשים זאת מדכתיב, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. על כורחה הכוונה לבוקר של חול. וקרא הכתוב בוקר אחד לכל הרגל. והקשה לו רב אחד בוי ברמי, שלדבריו אין פיגול ונותר ברגל, כיוון שהכל כיום אחד. והתניא רבי נתן אומר, לא אמר רבי טרפון דבריו, אלא לגבי מריקה ושטיפה בלבד. הוא פירש את טעמו של רבי טרפון, כמו שאמר רב נחמן בשם רבא בר אבוה, שמתוך ששלמים מצויים ברגל, אם בישל שלמים היום מבשל בה למחר שלמים של מחר. וכל יום ויום נעשה גיעול לחברו שפולט טעם שלמים של אתמול קודם שנעשה נותר. ואם בישל בחטת היום, מקפיד לבשל אחריו שלמים בו ביום כדי שיפלוט מה שנבלה מהחטת. מה ששנינו במשנה של חכמים עד זמן אכילה, מריקה ושטיפה, פירש רב נחמן בשם רבא בר אבוה, שממתין הצוף זמן אכילה, ואחר כך עושה מריקה ושטיפה וטעמם, פירש רב יוחנן בשם אבא יוסי בן אבא, ממה ששמח הפסוק ומורק ושותף לכל זכר בכהנים, יוכל ללמדנו שקודם ממתין כל זמן אכילה, ואחר כך עושה מריקה ושטיפה. תנו רבנן, שטיפה בצונן, מריקה לרבי בצונן ולחכמים בחמין, וטעמם כמו בגאולי עובדי כוכבים שצריכים עגלה כדכתיב, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. ולרבי ודאי צריכים עגלה, ולאחר מכן צריכים מריקה ושטיפה בצונן. ולחכמים, כיוון שמריקה אינה עגלה, אם כן שווה היא לשטיפה, ולמה לא כתוב ומורק ומורק או ושותף ושותף? ורבי סבר שאף ששניהם בצונן הם חלוקים זה מזה, שמריקה מבפנים ושטיפה מבחוץ. אמרה המשנה, בישל קודשים וחולין או קודשי קודשים וקודשים קלים, אם יש בהם בנותן טעם, הקלים נאכלים כחמורים, דהיינו קודשים קלים נאכלים לפנים מן הקלעים ליום ולילה כדין קודשי קודשים, ואין טעונים מריקה ושטיפה אלא לסוף זמן אכילת הקלים. ואם נפסלו הקלים ונגע בהם בשר ובלע מהם, אין נפסל במגע, בין שנגע רקיק פסול ברקיק כשר ובלע ממנו, בין שנגעה חתיכה בחתיכה, אינו אסור כל הרקיק וכל החתיכה אלא המקום שבלע. אמרה הגמרא, מה ששנינו במשנה שאין טעונים מריקה ושטיפה, ואם נפסלו אין פוסלים במגע, צריך לומר שחסירה המשנה מספר מילים, וכך צריך לשנות בה. אם יש בהם בנותן טעם, הקלים נאכלים כחמורים, וטעונים מריקה ושטיפה כדין החמורים. אם היה חמור פסול, נעשו הקלים כחמורים לפסול את הנוגעים בהם, כדכתיב כל אשר יגע בבשרה יקדש להיות כמותה, שאם פסולה תיפסל. אבל אם אין בהם בנותן טעם, אין הקלים נאכלים כחמורים, ואין טעונים מריקה ושטיפה, ואין הקלים פוסלים אחרים במגעם, כיוון שהם עצמם לא נפסלו מהחמור. מה ששנינו במשנה, שבאין בהם בנותן טעם, אין טעונים מריקה ושטיפה, להבאי היינו שאין טעונים מריקה ושטיפה כקודשי קודשים, כיוון שהם המועט ונתבטל טעמו, אבל צריכים מריקה ושטיפה כקודשים קלים. לרבה אין טעונים כלל, והמשנה באה לסתום כדעת רבי שמעון שקודשים קלים אינם טעונים מריקה ושטיפה. ומה שהוא צריכה המשנה לשנות שתי דוגמאות, קודשים וחולין וקודשי קודשים וקודשים קלים, לרבה כדי להשמיענו שקודשים קלים אין טעונים מריקה ושטיפה כרבי שמעון, ולהבאי כיוון שאה ואמינה שדווקא חולין מבטלים קודשים כיוון שאינם ממין אחד. אבל קודשי קודשים וקודשים קלים שהמין אחד ואינם מבטלים, ואם היה שונה רק קודשי קודשים וקודשים קלים, אה ואמינה שרק קודשים בכוחם לבטל קודשים, אבל חולין אין בכוחם לבטל קודשים, כמה שמלן שגם שם הדין אותו דבר. תנו רבנה נאמר בפסוק, כל אשר יגע יכול אפילו לא בעלה תלמוד לומר בבשרה עד שיבלע בבשרה, כגון אם חש שומן של חטאת וסך ממן נוצלי של שלמים, יכול נגע במקצת חתיכת היסר כולה, תלמוד לומר יגע, שדווקא הנוגע נפסל, כיצד עושה חותך מקום שבלע, ומעמילה בבשרה לומדים ולא בגידים ולא בעצמות ולא בקרניים ולא בטלפיים, מעמילה יקדש להיות כמוה, שאם פסולה תיפסל ואם קשרה תאכל כחמור שבשניהם. הטעם שנאסרת באכילה מחמת מיעוט שנבלע בה, ואין אומרים שיבוא הסד ויאכלו אותם של הכשירה וידחה לא תעשה שלא תאכל של הפסולה, רבה כיוון שאין הסד אוכל לא תעשה שבמקדש, והוכיח כן ממה שאמר רבי שמעון בן מנסיה, ועצם לא תשברו בו, אף בעצם שיש בו מוח, ואין אומרים יבוא הסד של אכלו את הבשר בלילה הזה באכילת המוח וידחה לא תעשה דעצם לא תשברו בו, משום שהוא לא תעשה שבמקדש. ורבה שמסביר כיוון שבאכילת הפסולה עובר גם על הסד של הקדש, ואין הסד אוכל לא תעשה ועשה. מצינו בחטאת שמקדשת בבלוע כדכתיב זאת תורת החטאת כל אשר יגע בבשרה, המקור ששאר קודשים מקדשים אמר שמואל בשם רבי אלעזר דכתיב זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, וקשו זה לזה ללמד זה על זה, לעולה מה עולה טעונה כלי אף כל הקורבנות טעונים כלי, והיינו שצריך סכין לשחיטה להוציא צור וכנה שאינם כלי שרת, דכתיב הישלח אברהם את ידו ויקח את המה אחלת, ושם מדובר בעולה, דכתיב יעלהו לעולה תחת בנו, למנחה מה מנחה אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה, אף כל הקורבנות אינם נאכלים אלא לזכרי כהונה, ולא צריך הקש לחטאת ואשם, כי אצלם זה נאמר במפורש, כל זכר בכהנים יוכלנו, אלא מדובר שזה מלמד לגבי זבחי שלמי ציבור, כבשי עצרת. יש תנאים שלמדו זאת, מדכתיב פסוק מיותר לגבי חטאת ואשם, בקודש הקודשים תוכלנו כל זכר יוכל אותו, קודש יהיה לך לרבות שלמי ציבור, דכתיב בו, קודש יהיו להשם לכהן. זהו התמצות והחזרה שלנו, על אשר למדנו אתמול בדף צד דיזיין במסכת זבחים, ונשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה עם מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, עד מתי אפשר לבשל בכלי שבישל בו בשר קודשים בתחילת הרגל? והתשובה, לרב טרפון עד אחר הרגל ולחכמים עד זמן כלות אכילת הקורבן. שאלה שנייה, מהי מריקה ומהי שטיפה? והתשובה, מריקה מבפנים ושטיפה מבחוץ, ולרבי שתיהן בצונן חוץ מהעגלה שעושה, ולחכמים מריקה בחמין ושטיפה בצונן. שאלה שלישית, להבאי, מדוע אני צריכה המשנה להשמיענו גם בחולין וגם בקודשים קלים שיכולים לבטל קודשי קודשים אם אין בהם בנותן טעם? והתשובה, כי אה ואמינה שרק חולין יכולים לבטל קודשים כיוון שאינם מינם, או שרק קודשים קלים ושדינם חמור יכולים לבטל קודשי קודשים ולא חולין. שאלה רביעית, מה לומדים מהמילים יגע ובבשרה? והתשובה, מבשרה עד שיבלה בבשרה, ומעיגע שרק הנוגע פסול ולא כל החתיכה. שאלה חמישית, לעניין מה הוקשו כל הקורבנות לעולה ולמנחה, והתשובה לעולה לעניין שטעונים סכין, ולמנחה שאינם נאכלים אלא לזכרי כהונה. השאלה האחרונה על דף צד דיזיין, מה הביור שהשלמים מפגלים ומתפגלים? לרשי ולתוספות, שאדם מפגל את הבשר ואת האימורים, והבשר והאימורים מתפגלים. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון הסיכום והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול בדפינו היומי. דף צד דיזיין במסכת זבחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי ערב שבת חזון, פרשת דברים תשע"ח, תשעה באב תשע"ח. בערב שבת זו אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא את דפים צדי ח' וצדי ט' במסכת זבחים. את לימוד הדפים אנחנו נתחיל ללמוד בדף צדי ז' עמוד ב' 11 שורות לפני סוף הדף. מן המילים אשכחן חטאת דמתקדש בבלוע. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הגמרא לעיל דרשה מהמילה יקדש שהנוגע בבשר חטאת נהיה כמוהו. מבררת הגמרא מניין שאף הנוגע בשאר קורבנות נהיה כמותם. שואלת הגמרא, אשכחן חטאת דמתקדש בבלוע. מצינו שקורבן חטאת מקדש את הנוגע בו לאחר שבלה ממנו. שאר קודשים מנהלן, מניין שאף הנוגע בבשר שער קודשים נהיה קדוש? משיבה הגמרא, אמר שמואל משום רבי אליעזר. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד ז', לאחר שהתורה כתבה את כל דיני הקורבנות, זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. וקשו ושבו כל הקורבנות זה לזה כדי ללמוד זה על זה. ולומדים זאת משום שכל הפסוק מיותר, כיוון שבכל פרשה ופרשה כבר כתבה התורה זאת תורת העולה, ולגבי חטאת נאמר זאת תורת החטאת. למה חוזרת התורה וכותבת עוד פעם את הפסוק הזאת, זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים? כדי ללמוד זה על זה. ולהלן בדף צדיחת עמוד א' יבואר שההיקש לחטאת מלמד שכל הקורבנות מקדשים את הנוגע בהם. מבארת הגמרא מה למידים מכל קורבן שהוקש בפסוק. ממה שנאמר לעולה למידים שדין כל הקורבנות כי עולה, כדין קורבן עולה. מה עולה? כשם שעולה תאונה כלי, אף כל תאונה כלי. ומבררת הגמרא מהי כלי, איזה חובת כלי למידים מעולה? אילי עם המזרק, אם נאמר שלמידים מעולה שצריך מזרק לקבלת הדם, שכשם שקורבן עולה טעון מזרק לקבלת הדם, כך שאר הקורבנות טעונים מזרק. ואיפה יודעים שעולה טעונה מזרק? שנאמר וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויקח משה חצי אדם ויישם בהגנות, והגנות הכוונה מזרק. אם תאמר ששאר הקורבנות למידים מקורבן עולה שצריך מזרק, יהיה קשה מדוע צריך ללמוד כן מעולה, והרי בשלמי ציבור נמי כתיב בהו, גם בשלמי ציבור נאמר ויסבחו זבחים שלמים ויקח משה חצי אדן ויישם בהגנות. ופסוק זה נאמר בין על עולות ובין על שלמים שהקריבו שם, הרי שאף דם השלמים טעונים מזרק, וכיוון שבפסוק זה הוקשו הקורבנות גם לשלמים, מדוע צריך ללמוד את הדין הזה מעולה? אלא חובת כלי שלמדים מעולה הוא לגבי שחיטה, שצריך לשחוט את הקורבן בסכין דווקא ולא באבן או בקנה, משום שצריך כלי שרת. שואלת הגמרא ועולה גופה מנהלן, מניין שקורבן עולה טעון סכין לשחיטתו? משיבה הגמרא דכתיב נאמר בספר בראשית פרק חב"ד פסוק י' בפרשת העקידה, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת, ומאכלת היינו סכין. רש"י מבאר שהיא נקראת כך על שם שאוכלת את הבשר, ועוד נקראת כך על שם שמכשרת בשר לאכילה. ועתם עולהו, ושם בפרשת העקידה היה קורבן עולה, דכתיב נאמר שם ויעלהו לעולה תחת בנו. ולכך למידים שכשם שעולה טעונה סכין, אף שאר קורבנות טעונים סכין. ולמה לא הביאה הגמרא את הפסוק ויעלהו שם לעולה שנאמר קודם הפסוק ויעלהו לעולה תחת בנו? תרץ התפארת יעקב, שאף שמפורש בפסוק שיצחק היה כקורבן עולה, מכל מקום אי אפשר ללמוד דיני אדם לבהמה. ועוד שאפשר לדחות ולומר שביצחק התורה הקפידה על שחיטתו שתהיה בכלי משום כבודו, ואין לנו לרבות שגם בשחיטת בהמות צריך סכין. לכן הביאה הגמרא ראיה מהפסוק ויעלהו לעולה תחת בנו, שמשמע מהפסוק ששחט את העיל תחת יצחק, ונהגו בו כל הדינים כשחיטת יצחק. ובהרת הגמרא מה מלמדנו היקש למנחה? נאמר בפסוק וזאת התורה לעולה ולמנחה. מה לומדים מהמילה מנחה? מה, כשם שמנחה אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה ולא לנקבות, כנאמר כל זכר בבני אהרון יוכלנה, אף כל אין נאכלים אלא לזכרי כהונה. מבררת הגמרא מהי, איזה קורבנות למידים ממנחה שיהיו נאכלים לזכרי כהונה? היא חטאת ואשם. אם נאמר שבא ללמד שקורבן חטאת וקורבן אשם יאכלו לזכרי כהונה, אי אפשר לומר כן. בהת יכתיב בהו, במפורש כתוב בהם שנאכלים לזכרי כהונה. באשם נאמר כל זכר בכהנים יאכלנו, ובחטאת נאמר כל זכר בכהנים יאכל אותה. והיא אם נאמר שלמידים ממנחה ששלמי ציבור יאכלו לזכרי כהונה, יהיה קשה. גם לשלמי ציבור לא צריך לימוד ממנחה, כי מריבוי הדקראתי, הלכה זו למדנו מריבוי הכתוב, שנאמר בפרשת מתנות כהונה בספר במדבר פרק חי פסוק י', בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו. והריבוי שנאמר יאכל אותו לימד על שלמי ציבור שאינם נאכלים, אלא לזכרי כהונה. אם כן קשה, אילו קורבנות למידים ממנחה שאינם נאכלים אלא לזכרי כהונה? מתרץ את הגמרא לעולם נלמד ממנחה ששלמי ציבור אינם נאכלים אלא לזכרי כהונה. מה ששאלנו שנלמד זאת מהריבוי שנאמר יאכל אותו, תנאי, אכן נחלקו התנאים מאחן למידים דין זה בשלמי ציבור. איקא דנפקא ליה מאחא ואיקא דנפקא ליה מאחא. יש תנא שלומד ששלמי ציבור אינם נאכלים אלא לזכרי כהונה מההיקש למנחה, ויש תנא שלומד זאת מהריבוי בפסוק. מבארת הגמרא מה לומדים מההיקש להטאת. נאמר בפסוק זאת התורה, ואחר כך מופיע חטאת. לומדים מזה, מה חטאת מקדשת בבלוע, אף כל מקדשת בבלוע, כשם שחטאת מקדשת את הנוגע בה, כך כל הקורבנות מקדשים את הבשר שבלה מהם שיהיה דינו כמותם. וגם במנחה נאמר כל אשר יגע בהם יקדש, והטעם שהתנה של הברייתא למד מחטאת ולא ממנחה, מבאר רש"י, שממנחה לא היינו יכולים ללמוד, משום שיש לומר שרק מנחה שהיא רכה, מבליעה ואוסרת את מה שנגע בה. אבל שאר קודשים לא. לכן לומדת זאת הגמרא מחטאת. מבארת עכשיו הגמרא מה לומדים מהיקש לאשם. נאמר בפסוק וזאת התורה, גם נאמר שם אשם. ולמדים ממנו מה אשם. אין שפיר, האור של הוולד ושיליה, כיס שהעובר מונח בתוכו קדוש בו, כשם שהאשם כיוון שאינו בא אלא זכר לא שייך לומר שהשפיר והשיליה שבמאב קדושים, והחילה ושתי הכליות של הוולד קרייבין, אף כל אין שפיר ושיליה קדוש בו, גם קורבנות חטאת ושלמים שבאים נקיבות, אין חלה ושתי כליות שבמען קרייבין. והערת הגמרא כסבר מזה שאמר התנה של הברייתא שאין השפיר והשיליה של ולדות הקורבנות קדושים, מבואר שהוא סובר שוולדות קודשים בהווייתן הן קדושים. שוולדות הנולדים מהקורבנות אינם קדושים במעי אימם אלא בלידתם. ולמד כן מקורבן אשם. עוד יש ללמוד מדברי התנה של הברייתא שסובר, ודנין אפשר משאי אפשר. למדים בהיקש דינים השייכים אצל הלמד, אף שאינם שייכים אצל המלמד. שהרי כאן למדנו מאשם שלא שייך בו שפיר ושיליה. כי הוא בא מן הזכר. לקורבנות שכן באים נקיבות, שאפשר שיהיו להם ולדות שאין קדושה בשפיר ושיליה שלהם. עכשיו מבאר את הגמרא מה לומדים מהיקש למילואים. נאמר בפסוק וזאת התורה, אחר כך נאמר ועל המילואים. הקורבנות שהקריבו בשבעת הימים, שמילאו את ידי הכהנים. למדים מהם מה מילואים מותרן בשריפה, כשם שבקורבנות המילואים כל מה שנותר מבשר הזבח נשרף באש, שנאמר בספר שמות פרק חפתת פסוק למדלת. ואם יוותר מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל, כי קודש הוא, ואין בעלי חיים במותריהן, אין בעלי חיים בכלל דין שריפת מותר, כי לא היו בעלי חיים במותר המילואים, כי קורבנות ציבור היו ולא הפרישו בהמות לאחריות, וגם לא עבד אחד מהם והופרש אחר תחתיו ונמצא הראשון, אף כל הזבחים מותריהן בשריפה, נותר מבשרם דינו בשריפה ואין בעלי חיים במותריהן, ואם נותרו בעלי חיים כגון יחיד שהפריש שני קורבנות לאחריות, דהיינו שאם יובד האחד יתכפר בשני, או אם יפריש קורבן ועבד והלך ויפריש אחר תחתה ונמצא הראשון ויקריב אחד מהם והשני נותר, אין דינם בשריפה. מבארת הגמרא מה לומדים מהיקש לשלמים. עוד נאמר בפסוק וזאת התורה ולשלמים. שלמים אומרת הגמרא לומדים בהיקש כך. מה שלמים מפגלין? כשם שקורבן שלמים אם חשב באחד מעבודותיו על מנת לאכול את הבשר לאחר זמנו, אז נעשה הקורבן פיגול ונפסל ומתפגלין, וגם הנסחים שבאים עמו מפוגלין. אף כל מפגלין ומתפגלין, כל הקורבנות עם חשב בעבודתם על מנת לאוכלם לאחר זמנם, מתפגלים ונפסלים ופוסלים את הנסחים הבאים עמהם. מביאה הגמרא לימוד אחר הנלמד מהיקש למנחה. במתנית התנא משמי דרבי עקיבא, בברייתא שנינו משמו של רבי עקיבא שאמר, נאמר בפסוק וזאת התורה ולמנחה. מה לומדים מהמילה מנחה? מה מנחה מקדשת בבלוע? אף כל מקדשת בבלוע. כשם שהמנחה מקדשת את כל הנוגע בה להיות כמותה, כמו שנאמר כל אשר יגע בהם יקדש, כך גם כל קורבן שבלה ממנו בשר אחר מקדש את הבשר להיות כמוהו. מבארת הגמרא מדוע התורה צריכה לכתוב את הדין של כל הנוגע יקדש גם בקורבן חטאת וגם בקורבן מנחה. אומרת הגמרא ואיץ צריך למכתב מנחה ואיץ צריך למכתב חטאת. התורה הייתה צריכה לכתוב את הדין שכל הנוגע בהם יקדש בין בקורבן מנחה, וגם בקורבן חטאת צריך לכתוב את הדין שכל הנוגע בהם יקדש. מדוע? די אשמינן מנחה, שאם התורה הייתה משמיעה לנו דין זה רק לגבי קורבן מנחה, היינו אומרים שרק בקורבן מנחה נאמר הדין הזה, ומשום דאיידי דרקיחה מבלעה, מכיוון שהמנחה רכה נבלעת היטב בבשר שנגע בה. אבל בשר שנגע בחטאת, אימא לא, הייתי אומר שאין טעם החטאת נבלע בבשר ולא יהיה הבשר כדין החטאת, משמיעים לנו שכן. די אשמינן חטאת, ואם התורה הייתה משמיעה לנו דין זה רק לגבי קורבן חטאת, הייתי אומר שרק בחטאת נאמר הדין הזה, משום דקריר. מתוך שהבשר עווה, מחלחל השומן בעומקו, אבל בקורבן מנחה אימא לא, הייתי אומר שלא נאמר הדין הזה של הנוגע ביקדש. מסיקה הגמרא צריכה, אכן נצרכים שני הדברים להגיד שגם בזה וגם בזה, יש לזה דין של בלוע. מביאה הגמרא לימוד נוסף הנלמד מההיקש לחטאת. נאמר בפסוק וזאת התורה, ומופיע שם החטאת. מה למדים ממנו? מה חטאת? כשם שקורבן חטאת אינה בא אלא מן החולין ולא ממעות מעשר שני, כמו שתבהר הגמרא להלן, וביום, ואינה קרבה אלא ביום ולא בלילה, כי נאמר בפר יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, ובידו הימנית ואינו עובד אלא ביד ימין ולא בשמאל, אף כל אינה באה אלא מן החולין ולא משל מעשר, ואינו קרב אלא ביום ואינו עובד אלא בידו הימנית. מבררת הגמרא חטאת מנהלן, בקורבן חטאת מניין שאינו קרב אלא משלו. משיבה הגמרא אמר רב חסדא, אמר קרא, נאמר בפסוק בפרשת קורבנות יום הכיפורים ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ו', והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. דורשים שאינו מקריב אלא משלו ולא משל מעות ציבור ולא משל מעות מעשר שני. תמהה הגמרא על מה שמבואר בברייתא, שמה שמקריבים רק ביום ושעבודה נעשית ביד ימין דווקא, לומדים זאת מהיקש של כל הקורבנות לחטאת. שואלת הגמרא, וכי דין הקרבה ביום למדנו מהיקש של כל הקורבנות לחטאת? והרי מהפסוק הנאמר בסוף פרשת הקורבנות בספר ויקרא פרק ז' פסוק ל"ח, ביום צוותו נפקא, משם זה נלמד. משיבה הגמרא, כדין נסבה, אכן נתן הנקת דין זה ללא צורך, ובאמת הוא אינו נלמד מחטאת אלא באמת מהפסוק ביום צוותו. משם אנו לומדים שמקריבים קורבנות רק ביום ושעבודה בהם נעשית רק ביד ימין. ממשיכה הגמרא לשאול, וכי דין בידו הימנית למדנו מהיקש של כל הקורבנות לחטאת, ולא מדרבה ברבר חנה נפקא? דין זה נלמד כבר מדברי רבא ברבר חנה, דאמר רבא ברבר חנה אמר ריש לקיש, בשמו של ריש לקיש, כל מקום שנאמר בתורה אצבע, כגון ולקח הכהן מדמה באצבעו, או מופיעה המילה כהונה, כגון הכהן או הכהנים, אינו אלא ביד ימין. ולומדים זאת ממצורע עני שנאמר בו בין אצבע ובין כהונה, וטבל הכהן את אצבעו הימנית, ומפורש את דינו ביד ימין, אף כל מקום שנאמר אצבע וכהונה, דינו בימין. והגמרא סברה שאם בתורה נכתב או אצבע או כהן, דין העבודה להיעשות ביד ימין, ומכיוון שבכל הקורבנות נאמר כהן, נלמד מזה שהעבודה נעשית דווקא ביד ימין. מדוע צריך ללמוד שצריך לעשות את העבודות ביד ימין? צריך ללמוד זאת מהיקש לקורבן חטאת. משיבה הגמרא, גם דין זה כדין נסבה, אכן נתן הנקת את הדין הזה ללא צורך, ובאמת הוא לא נלמד מחטאת. ביבעת אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, התנא ששנה את הברייתא סבר לה כרבי שמעון, דאמר לאל בדף כ"ד עמוד ב', שכשכתוב בתורה אצבע, לא באה היה כהונה. כל מקום שכתבה התורה אצבע, גם אם לא נכתב עמו כהן, זה טעון עבודה בימין. אבל מקום שנכתב בו רק כהונה, באה היה אצבע. מקום שכתוב כהונה ולא נכתב בו אלא כהונה ללא אצבע, אינו טעון עבודה בימין. ובכל הקורבנות נאמר כהונה ללא אצבע. לכן הוצרכנו ללמוד שטעונים ימין מן ההיקש לקורבן חטאת, שבה נכתב גם אצבע וגם כהונה. כי בפסוק נאמר, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו. מביאה הגמרא לימוד נוסף הנלמד מההיקש לאשם. נאמר בפסוק של וזאת התורה לאשם. לומדים מזה מה אשם עצמותיו מותרין, אף כל עצמותיו מותרין. כשם שעצמות קורבן האשם לאחר שיקריבו הוא מותר לעשות מהם כלים, אף עולה למרות שכולו קרב על המזבח, עצמותיו מותרים. ובטעם הדבר שאשם עצמותיו מותרים, מבאר רשי בשם רבותיו, שרי בשר האשם נחל לכהנים, ומצוות שריפה משום נותר לו שייך בעצמות, כיוון שנותר לו שייך אלא בדבר הנאכל, כמו שנאמר, ונותר מבשר הזבח ולא בעצמות. מסתפק רבא בעניין דם חטאת שניתז על הבגד, וניתז גם דם שאינו טעון כיבוס. אמר רבא, פשיטא לי, דין פשוט וברור הוא לי, דם חטאת למטה ודם עולה למעלה. אם נפל דם חטאת תחילה על הבגד וחזר וניתז דם עולה על אותו הכתם, אף שרק דם חטאת מחייב כיבוס ולא דם עולה, טעון הבגד כיבוס, שהרי דם חטאת נוגע בבגד ובלוע בו. באי רבא, אבל מסתפק רבא באופן אחר, דם עולה למטה ודם חטאת למעלה. אם נפל דם עולה תחילה על הבגד וחזר וניתז עליו דם חטאת על אותו כתם, מהו? האם טעון הבגד כיבוס או לא? ומה עם צדדי הספק? האם נאמר שהטעם שהתורה הצריכה לחבס בגד שניתז עליו דם חטאת זה משום שהאדם נוגע הוא בבגד והנוגע, ובאופן זה דם החטאת שניתז על דם העולה נוגע בבגד וחייב בכיבוס? או דילמה, או שמה נאמר שהטעם שהבגד שניתז עליו דם חטאת טעון כיבוס זה משום שאדם בלוע בו בבגד, ובגד זה הלא בלה, הבגד הזה לא בלה מדם החטאת, שהרי בלוע הוא כבר מדם העולה ואינו חייב בכיבוס. לאחר שרבה הסתפק בספק הזה, אדר פשטה, חזר ופשט רבה, אין טעונין כיבוס. וטעמו, משום שחובת כיבוס לבגד שניתז עליו דם חטאת זה משום שאדם בלוע בבגד, ובגד זה כיוון שכבר בלה מדם העולה לא נבלה בו מדם החטאת. מבררת הגמרא, דין בגד שנטמא וטעון טבילה ונמצא עליו לכלוך אם הוא חוצץ או לא. הדין הוא שכל דבר הטעון טבילה אם יש חציצה על רובו ומקפיד על החציצה לאסירה, חוצץ מדאורייתא. אם אינו מקפיד עליה לאסירה, חוצץ מדרבנן. ואם יש חציצה על מיעוטו, אם מקפיד על החציצה לאסירה, חוצץ, ואם אינו מקפיד עליה, אינו חוצץ. כמו מבואר במסכת סוכה דף עמוד ב'. אמר רב פשיטא לי, דין פשוט וברור הוא, דם על בגדו בגד שנטמע וטעון טבילה ונמצא עליו דם, הרי זה חוצץ וצריך לנקותו קודם שבא להטבילו. ואם טבח הוא, שמתעסק בדמים ואינו מקפיד בדם שעל בגדו, אינו חוצץ. משום שאין חשש בחציצה, אלא אם כן מקפיד עליה לאסירה, וטבח לא מקפיד על הדם שעל בגדו. מברר את הגמרא אופן נוסף של חציצה. מה קורה אם נמצא רבב שומן על בגדו שנטמע? חוצץ. ואם מוכר רבב הוא, אם הוא מוכר שומנים ואינו מקפיד על כתמי שומן שעל בגדו, אינו חוצץ. רבא מסתפק באופן שיש על הבגד שני מיני חציצה. באי רבא, הסתפק רבא, נמצא דם וגם רבב על בגדו מהו. האם שניהם יחד חוצצים או לא? מבררת הגמרא באיזה אדם מדובר כאן. אם טבח הוא שאינו מקפיד על דם שעל בגדו, מכל מקום טיפוק לי משום רבב. יש כאן חציצה משום השומן שעל בגדו, כיוון שאינו רגיל בו ומקפיד עליו. ואם מוכר רבב הוא שאינו מקפיד על רבב שעל בגדו, מכל מקום טיפוק לי משום דם. יש כאן חציצה משום הדם שעל בגדו, כיוון שאינו רגיל בו ומקפיד עליו. משיבה הגמרא לא צריכה, לא הסתפק רבא, אלא באדם דאביד ה ואה. עושה את שני הדברים, הוא גם טבח שאינו מקפיד על דם שעל בגדו, והוא גם מוכר רבב שאינו מקפיד על שומן שעל בגדו, וצדדי הספק הם, האם נאמר שאף אדם זה אחד הלא קפיד, אתר תקפיד, רק על דבר אחד הנמצא על בגדו אינו מקפיד, אבל על שני דברים שעל בגדו הוא כן מקפיד, למרות שאדם זה רגיל בשניהם מכל מקום, גנאיו לו שיראו שניהם על בגדו וממילא זה יהיה חציצה, או דילמה או שמה נאמר, אתר תנמי לא קפיד, שאף כשעל בגדו יש שני דברים, הוא לא מקפיד כיוון שרגיל בשניהם, וממילא הם לא יחציצו. מסיקה הגמרא ואומרת, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק משום שלא נפשטה, ותיקו זה ראשי תיבות של תשבי, הלא הוא אליהו הנביא, יתרץ קושיות ובעיות במהרה בימינו, כשיבוא לבשר על הגאולה. אדרן הלך דם חטאת, אדרן הלך דם חטאת, אדרן הלך דם חטאת בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה, את הפרק ה-11 של מסכת זבחים, פרק ששמו דם חטאת, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק ה-12 של מסכת זבחים, פרק שתחילתו בדף צדיחת עמוד ב', פרק ששמו טבול יום, הוא הפרק ה-12 מתוך 14 פרקי מסכת זבחים. הפרק שלפנינו עוסק בחלקם של הכהנים בבשר הקודשים ובערות של קודשי הקודשים, וכן בדיני פרים וסעירים הנשרפים. הנידון של המשנה הראשונה הפותחת את הפרק הוא, איזה כהן זכאי ליטול חלק בבשר הקודשים, ואיזה אינו זכאי. אומרת המשנה, כהן טבול יום שטבל ונטהר היום מטומאה דאורייתא שהייתה בו ועדיין לא העריף שמשו, למרות שטבל ונטהר כל עוד לא הגיע את הערב שמש צאת הכוכבים, אין טהרתו נשלמת ונחשב עדיין טמא לדברים מסוימים. טמא גמור אסור באכילת מעשר שני, תרומה וקודשים, ומעט שטבל הותר במעשר אבל עדיין אסור בתרומה וקודשים, ומשהעריף שמשו מותר גם בתרומה ובקודשים. ואם הוא טמא שטהרתו תלויה בקורבנות ועדיין לא הביאם, הוא הנקרא מחוסר כיפורים. הוא אסור עדיין בקודשים, ורק כשיביא את קורבנותיו יטהר לגמרי ויהיה מותר גם בקודשים. אם כן, כהן טבול יום שטבל ונטהר היום מטומאה דאורייתא שהייתה בו ועדיין לא העריף שמשו, וכהן שהוא מחוסר כיפורים שהיה זב או מצורע ונטהר אבל עדיין לא הביא את קורבנותיו, וארבעה נקראים מחוסרי כפרה, הזבה והיולדת והזב המצורע, שכל אחד מהם אף שנטהר מטומאתו וטבל והעריף שמשו, עדיין לא נגמרה טהרתו שיהיה מותר לאכול בקודשים עד שיביא את קורבנותיו המחפרים עליו למחרת היום. אז טבול יום ומחוסר כיפורים, מכיוון שאסורים באכילת קודשים, גם אינם חולקין, אינם מקבלים חלק בקודשים כדי לאכול אותו לערב, כלומר, שיוכלו אותו כאשר יתארו ויהיו ראויים לאכילה. הם לא מקבלים את החלק הזה. אומרת המשנה, כהן אונן מי שמת לו אחד הקרובים שחייב להתאבל עליהם, ואילו הם אביו אמו, בנו ביתו, אחיו, אחותו, אשתו, ומן התורה הנינות היא ביום המיטה בלבד, ובולה מדרבנן הנינות נמשכת כל עוד לא נקבר המת, ובלילה שאחרי יום המיטה הוא אונן, אף אם כבר נקבר המת. אם כן, כהן אונן נוגע מותר לו לגעת בקודשים ואינו מטמא בנגיעתו. עונן איננו טמא אלא שחכמים עשו בו מעלה ויצריכו וטבילה קודם שיוכל בקודשים לאחר שטמא נינותו, אבל נגיעתו אינה מטמא. כמבואר בגמרא לקמן בדף צדיתת עמוד ב' בעניין דינם של טבול יום ומחוסר כיפורים, האם מטמאים בנגיעתם. ואולם אומרת המשנה, אינו מקריב ואינו משמש במקדש וכן אסור באכילת קודשים. ולפיכך גם אינו חולק, אינו מקבל חלק בקודשים כדי לאכול ממנו לערב, אף באופן שבערב תהיה אכילת הקודשים מותרת לו. ומהו אותו אופן? תבהר הגמרא לקמן בדף צדיתת עמוד ב'. כהנים בעלי מומין, בין בעלי מומין עוברין שעשויים להתרפא, ובין בעלי מומין קבועין שאינם עשויים להתרפא, חולקין ואוכלין, אבל לא מקריבין. כל כהן שאינו ראוי לעבודה בשעת הקרבת הקורבן אינו חולק בבשר, מלבד בעלי מומים שחולקים אף על פי שאינם ראויים לעבודה. וכל שאין לו חלק בבשר אין לו חלק בעורות של הקורבנות, אפילו כהן שהיה תמה בשעת זריקת הדמים של הקורבן, והיה טהור בשעת הקטר החלבים שלו, כגון שטבל אחרי שנזרק הדם ונטהר בהגיע הערב, וחלבי הקורבן הוקטרו בלילה, שזה עדיין זמן הקטרת החלבים, שזמן הקטרתם הוא כל הלילה. כהן כזה אינו חולק בבשר, כיוון שלא היה טהור בשעת זריקת הדם, ודין זה נלמד ממה שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד ג', המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון, לא תהיה שוק הימין למנה. הרי הוזכרה בפסוק גם זריקת הדם, ומי שלא היה טהור אז, איננו בכלל המקריב. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק ה-12 במסכת זבחים, משנה שחותמת את דף צד ח', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף צדית את עמוד א'. מבררת הגמרא את מקור דיני המשנה, איזה כהן חולק בקודשים ואיזה לא. שואלת הגמרא, מנה אני מילי? מאיכן למדנו שמי שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשר? משיבה הגמרא, אמר ריש לקיש דאמר קרא, נאמר בפסוק בעניין אכילת בשר החטאת, ספר ויקרא פרק ו' פסוק י"ט, הכהן המחטא אותה יאכלנה. מכאן שכהן המחטא, דהיינו הזורק את הדם, אוכל, ושאינו מחטא אינו אוכל. ממשיך ריש לקיש לבאר ומקשה, וכלל ההוא, וכי כלל הוא זה שרק הכהן שזרק את הדם הקורבן אז הוא אוכל מבשרו, והרי משמרה כולה דאין מחטין ואוכלין, כל שאר משמר הכהנים של זמן ההקרבה, שהרי צוותה התורה שתהיה עבודת הכהנים במקדש מסורה בחלוקה למשמרות, כל משמרת עובדת שבוע אחד מלבד בשלושת הרגלים שבהם גם בני שאר המשמרות רשאים לעבוד ולחלוק בקורבנות הבאים מחמת הרגל, וזה מה שנאמר בפסוק, חלק כחלק יוכלו לבד ממקריו על האבות, שקורבנות הרגלים מתחלקים לכל הכהנים בשווה, אבל בשאר הקורבנות קיימת מכירת האבות, דהיינו סידור וחלוקת המשמרות כפי שהסכימו וקבעו האבות, וחלוקה זו היא בין לעניין הקרבת הקורבנות ובין לעניין אכילתם. משה רבינו חלק את הכהנים לשמונה משמרות, וכך היה עד זמן שמואל הנביא, ובימיו חילקו אותם הוא ודוד המלך ל-24 משמרות, כאמור במסכת תענית דף זך עמוד א'. אם כן שואלת הגמרא, וכי כלל הוא זה שרק הכהן שזרק את הדם של הקורבן אוכל מבשרו? והרי כל שאר משמר הכהנים של זמן ההקרבה דיין מחטין ואוכלין, שאף שלא הם זרקו את דם הקורבן אלא רק אחד מהם, כולם חולקים ואוכלים מבשרו. הנה מוכח שלא רק הזורק אוכל. משיב ריש לקיש, ראוי לחיתוי כאמרינן. הכוונה במילים כהן המחטא אוכל שאמרנו, הכוונה לראוי לחיתוי, והכלל הוא שכהן הראוי לעבודה במקדש אוכל, ושאינו ראוי לעבודה אינו אוכל. חוזר ריש לקיש ומקשה, והרי כהן קטן דאינו ראוי לחיתוי ואוכל קודשים. קטן פסול לעבודה במקדש, שנאמר איש מזרחה לדורותם, וקטן אינו בכלל איש. אולם אוכלו בקודשים, שהרי לא מיעתו הכתוב אלא מלחלוק בהם ולא מלאכול, ועוד שבפירוש נאמר כל זכר יאכל אותו. הנה מוכח שהאכילה אינה תלויה בכשרות להקריב, מתרץ ריש לקיש. אלא ודאי צריך לומר, מהי יאכלנה? יחלקנה. מה כוונת הכתוב יאכלנה? יחלקנה. כלומר, אין הכוונה לאכילה עצמה, אלא לחלוקה כדי לאכול. והכלל שהכתוב בא ללמד הוא, שרק כהן הראוי לחיתוי חולק בקודשים. אבל כהן שאינו ראוי לחיתוי אינו חולק, ולכן קטן אינו חולק. אבל בשביל לאכול בקודשים לא צריך להיות ראוי להקרבה, ולכן קטן אוכל אף שאינו מקריב. מדרשה זו היא המקור לדין האמור במשנה, שטבול יום, עונן ומחוסר כיפורים אינם חולקים בקודשים, כיוון שפסולים הם להקרבה. מקשה הגמרא, מדין בעלי מום המוזכר במשנתנו שאינו מתיישב עם הכלל שאמר ריש לקיש. שואלת הגמרא, והרי כהן בעל מום דאינו ראוי לחיתוי וחולק, והרי אמרת שרק כהן הראוי לחיתוי חולק. בעל מום פסול להקרבה, כנאמר, כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן לא ייגש להקריב את אישי השם, אבל הוא חולק בקודשים כפי ששנינו במשנתנו. מתרץ את הגמרא, דינו של בעל מום יוצא מן הכלל, הועיל ורחמנה רבי, התורה ריבתה אותו, שנאמר בקורבן חטאת בספר ויקרא פרק ו' פסוק כ"ב, כל זכר בכהנים יאכל אותה, לרבות כהן בעל מום שגם הוא חולק בקודשים כשאר כהנים, שהרי לאכילה כבר התרבה בעל מום בפירוש בפסוק ומן הקודשים יאכל, אלא ודאי יאכל בכתוב הזה, הכוונה לחלוקה ולא לאכילה. ומה שלאיל, לפני שהגמרא הגיעה למסקנה שיאכלנה, הכוונה יחלקנה, כשהקשתה הגמרא מקטן שאינו מחטא ובכל זאת אוכל, היא לא תרצה שקטן יוצא מן הכלל, משום שהתורה ריפתה בו שאוכל בקודשים כפי שתרצה כאן בבעל מום, אלא הכריחה מכוח הקושייה הזו שיוכלנה, הכוונה יחלקנה. מבארים התוסות בדיבור המתחיל, והרי שאנחנו מוכרחים להסיק שיוכלנה היינו יחלקנה, משום שאם הוא כפשוטו, נמצא שהלימוד מהכהן המחטא אותה יוכלנה מיותר, שהרי בקטן ובבעל מום פרשה התורה שאוכלים אף על פי שאינה מחטים. וכדי ללמד שטבול יום ומחוסר כיפורים אינם אוכלים, אין צורך בכתוב הזה. הואיל וכבר נלמד שכך הדין בהם מכתוב אחר במסכת יבמות דף עין דלת עמוד ב', ונמצא שגם אם הייתה הגמרא מתרצת שקטן התרבה בפירוש, עדיין מיותר הפסוק יוכלנה. לפיכך מוכרחת היא המסקנה של ריש לקיש, שהכתוב יוכלנה בא ללמד על החלוקה בקודשים. מבארת הגמרא את דרשת כל זכר לרבות בעל מום. הקשה הגמרא על הדרשה הזו, ואימא ושמה נאמר שיש לדרוש מכל זכר לרבות כהן טבול יום שיחלוק בקודשים לאכול לערב, ולא לרבות בעל מום. מתרצת הגמרא מסתברא בעל מום אבל לרבויי. מסתבר שאת בעל מום היה עליו לרבות לחלוקה לפי שהוא שייך יותר לקודשים, שכן אוכל בקודשים ואילו טבול יום אסור באכילתם. בעל מום אוכל בקודשים שנאמר ומן הקודשים יוכל, טבול יום אינו אוכל שנאמר ובא השמש ותאר ואחר יאכל מן הקודשים. מקשה הגמרא אדרבה, את טבול יום אבל לרבויי היה עליו לרבות כיוון דלאורתא מחזה חזי, לכשיגיע הערב יהיה טהור וראוי אף לעבודה, כגון להקטר חלבים שהיא עבודה שנעשית גם בלילה, ואילו בעל מום אינו ראוי לעבודה כל עוד מומו בו. מתרצת הגמרא אשתמיה לא חזי, מכל מקום עכשיו הוא אינו ראוי לעבודה ובעל מום עדיף עליו. עכשיו מביאה הגמרא את דברי רב יוסף בביאור הדרשה הכהן המחטא אותה יוכלנה, ועל פי זה הוא מתרץ תירוץ נוסף מדוע אין לרבות טבול יום. רב יוסף אמר מכדי הרי פירשנו מהי כוונת הכתוב יוכלנה יחלקנה, ויש לשאול לכתוב רחמנה היה לתורה לכתוב במפורש יחלקנה. מה באה התורה ללמד באומרה לשון יוכלנה? שמע מינה יש ללמוד ממה שאמרה התורה ומכנה את החלוקה בלשון אכילה, שהכלל הוא שרק כהן שהיה ראוי לאכילה בזמן ההקרבה חולק, אבל כהן שאינו ראוי לאכילה אינו חולק. והדרשה הזו היא המקור לדין האמור במשנה שטבול יום עוננו מחוסר כיפורים אינם חולקים בקודשים, מועיל ואינם רשאים לאכול בקודשים. ועל הפסוק כל זכר בכהנים יאכל אותה, שממנו נלמד דין חלוקה לבעל מום, הגמרא לא הקשתה למה הוא נאמר בלשון אכילה ולא בלשון חלוקה, כיוון שצריך ללמוד ממנו שקטן אוכל בקודשים, וכן שכל בני המשמר אוכלים אף שהם לא זרקו את הדם. ועל כן, מכל זכר בכהנים אי אפשר לרבות את טבול יום שיחלוק בקודשים, מאחר שאינם ראויים לאכילתם, אלא רק את בעל מום שראוי לאכילה. מסתפקת הגמרא מדינו של בעל מום שנאסר באכילת קודשים משום טומאה לעניין חלוקה. באי ריש לקיש, הסתפק ריש לקיש בעל מום והוא טמא ולכן אסור באכילת קודשים. מהו שיחלקו לו? מה דינו? האם חולק בקודשים כדי לאכול בערב לאחר שיתאר או לא? האם אנחנו אומרים כיוון דלא חזי, היות והוא לא היה ראוי לעבודה גם לפני שנטמא, מחמת היותו בעל מום, ואף על פי כן רחמנה רביה, התורה ריפתה אותו לחלוק בקודשים, לפיכך יש לנו לומר לא שנה, אין דינו שונה מבעל מום אחר, כי מה לי כשהוא בעל מום טמא, ומה לי כשהוא בעל מום בלבד, ולכן בעל מום טמא יחלוק, שהרי גם כשהיה טהור, הוא לא היה בכלל הכהן המחטא אותה, הועיל, ובעל מום אינו ראוי לחיטוי. וכיוון שאמרה התורה שאף על פי כן הוא חולק, יחלוק גם כאשר נטמא ואינו ראוי לחיטוי משני טעמים, גם משום מומו וגם משום טומאתו. עוד אילמה או שמה נאמר, כדרשת רב יוסף שרק הראוי לאכילה חולק ושאינו ראוי לאכילה אינו חולק ולפיכך לא יחלוק. ומסביר הדרכי יושר שהספק הוא, האם לומר רק כפי שאמר ריש לקיש שהכלל שיש ללמוד מהכהן המחטא אותה יוכלנה הוא שראוי לחיטוי חולק ושאינו ראוי לחיטוי אינו חולק, והיינו שדין החלוקה תלוי רק באם הכהן ראוי לעבודה או לא, או שיש לדרוש את דרשת רב יוסף שהראוי לאכילה חולק ושאינו ראוי לאכילה אינו חולק. כלומר, אם נאמר שהכל תלוי רק בקשרותו של הכהן לעבודה, הרי נאמרה גזירת הכתוב המיוחדת בבעל מום שיחלוק, ולכן אין בכך כלום שנטמא. אבל לפי רב יוסף שעיקר החלוקה תלוי באכילה, הטמא שאסור באכילה יתמעט בכל אופן. פושטת הגמרא את הספק מברייתא, אמר רבא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא ששנינו בה, כהן גדול שלא ככהן אדיוט מקריב כשהוא עונן, כי נאמר אצלו לאביו ולאמו לא יטמא ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו, משמע שגם ביום מיתת אביו ואמו אינו צריך לצאת מן המקדש, כי עבודתו שיעבוד אז אינה מחוללת ופסולה. ומכאן למדים שכך הוא הדין רק בכהן גדול, אבל הכהן אדיוט שעבד כשהוא עונן עבודתו פסולה. ואולם אותו כהן גדול אינו אוכל בקודשים ואף אינו חולק בהם כדי לאכול את חלקו לערב, שאז תצטלק ענינותו ויהיה מותר בקודשים. הרי אף שכהן גדול ראוי לעבודה באנינותו, מכל מקום אינו חולק, שמע מינה יש להוכיח מכאן שראוי לאכילה באינן. כדי שהכהן יחלוק צריך שיהיה ראוי לאכילה, ואין די בכך שהוא ראוי לעבודה, שהרי אף על פי שכהן גדול עוננו הוא בכלל הכהן המחטא אותה, דהיינו שקשר להקריב, ובכל זאת אינו חולק, כי התורה תלתה את החלוקה באכילה, כי היא הזכירה זאת בלשון אכילה, שדין החלוקה האמור בתורה נאמר רק במי שאוכל. לפיכך ממה שבעל מום טהור חולק אף על פי שאינו ראוי לעבודה, אין להביא ראיה שיחלוק גם כשהוא טמא, משום שאין החלוקה תלויה בכשרות להקריב, אלא בכשרות לאכילה, וכשהיה טהור היה ראוי לאכילה, ועכשיו שהוא טמא, הוא אינו ראוי. ומכאן שבעל מום טמא אינו חולק, מסיקה הגמרא ואומרת שמע מינה, אכן יש להוכיח מהברייתא כדברי רב יוסף. רב הושעיה הסתפק ספק דומה לספקו של ריש לקיש. באי רב הושעיה הסתפק אב הושעיה כהן תמה בקורבנות ציבור אשר דינם הוא שדוחים את התומה, ומקריבים אותם אפילו בתומה בין אם הציבור תמה ובין אם הכהנים המקריבים תמאים, והיינו שרוב הכהנים נמצאים בירושלים בזמן הקרבת הקורבן תמאים, מהו שיחלקו לו? מה דינו? האם כאשר הוקרבו בתארה גם כהן תמה חולק בהם כדי לאוכלם לערב? או לא. וחמישה קורבנות ציבור נאכלים לכהנים, מנחת העומר ושתי הלחם ולחם הפנים וכבשי הצרת, והכוונה גם לסעירי הרגלים, וסעירי ראשי חודשים. אולם אינם נאכלים אלא אם הוקרבו על ידי כהנים טהורים, אבל אם הוקרבו בתומה, אף על פי שכך דינם להיקרב בתומה, אינם נאכלים אלא נשרפים כאמור במסכת פסחים דף ע"ו עמוד ב'. אומרת הגמרא והספק, ומי אמרינן המחטא אמר רחמנא ואינם ממחטאו? האם אנחנו אומרים שכיוון שהתורה אמרה שהכהן המחטא חולק, הרי גם כהן טמא ראוי לחיטוי בקורבנות ציבור ויחלוק בהם? או דילמה או שמה יש לומר כדרשת רב יוסף שרק הראוי לאכילה חולק ושאין ראוי לאכילה אינו חולק ותמה שמחמת תומתו אינו ראוי לאכילה אף בקורבנות ציבור אינו חולק אף בהם והספק של רב הושעיה זה בקורבן ציבור שהוקרב על ידי תאורים ונאכל לתאורים ויש להסתפק האם גם תמה יחלוק בו כדי לאכול את חלקו בערב אחר שיתאר מאחר שכהן תמה ראוי לעבודה בקורבנות ציבור או שנאמר כיוון שאינו ראוי לאכילה אינו חולק אבל בקורבן ציבור שיקריבו תמאים אין להסתפק כיוון שאינו נאכל אלא נשרף, כפי שביארנו. פושטת הגמרא גם את הספק הזה מאותה ברייתא. אמר רבי נתן בו ושמע ראיה לפשוט את הספק של רב הושעיה מברייתא, שנינו בה כהן גדול מקריב אף כשהוא עונן, ואולם אינו אוכל בקודשים אז ואף אינו חולק בהם כדי לאכול את חלקו לערב, שאז יהיה מותר באכילתם, הרי לנו, אף שכהן גדול ראוי לעבודה בענינותו, מכל מקום אינו חולק, שמאמינה יש להוכיח מכאן כרב יוסף שראוי לאכילה בעינן. כדי שהכהן יחלוק צריך שיהיה ראוי לאכילה, ואין די בכך שהוא ראוי לעבודה. ומכאן שתמי אינו חולק בקורבנות של הציבור. מסיקה הגמרא שמע מן האכן יש להוכיח כך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינן ראוי על הדרשה של ריש לקיש לעיל שהראוי לעבודה חולק ושאינו ראוי לעבודה אינו חולק הרי מצינו שניים שאינם חולקים אף על פי שהם קשרים לעבודה כהן גדול עונן ותמי בקורבנות ציבור. תרצים התוספות שמה שבא כתוב הכהן המחטא אותה יוכלנה ללמד זה רק את מה שמדויק ממנו שמי שאינו ראוי לחיטוי אינו חולק אבל אין ללמוד מכאן שכל הראוי לחיטוי חולק. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק עונן נוגע ואינו מקריב. מבררת הגמרא הדינה עונן ומקשה ממשנה שבאו נידון כתמה מדי רבנן. מקשה הגמרא שנינו במשנתנו עונן נוגע בקודשים ואינו מתמה בנגיעתו. ורמיני אשאל אותך סתירה על מה ששנינו במשנה במסכת חגיגה דף חפה אלף עמוד א', שם נאמר עונן ומחוסר כיפורים צריכים תבילה לקודש, כלומר שאף לאחר שעבר זמן הענינות ולאחר שמחוסר הכיפורים הביא את קורבנותיו, אסורים ממדי רבנן בקודשים כל עוד לא תבלו, ואפילו אם העונן לא נטמע במיתו. והטעם שמאחר שהיו אסורים מדאורייתא באכילת קודשים, יש לחשוש שמא הסיחו דעתם מלהישמר מטומאה, ונטמעו בלא ידיעתם, לפיכך יצריכו חכמים תבילה. ואם העונן טמא מדי רבנן, כיצד אמרה משנתנו שהוא נוגע בקודשים? תרצת הגמרא, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, לא קשיא, אין סתירה בין המשניות. כאן במשנתנו מדובר בשטבל בעודו עונן. דהיינו באותו יום שמת קרובו, ומי שקיים את תקנת חכמים לטבול, הרי הוא טהור ואין נגיעתו, מתמת, ואת טבילתו מועילה לטהרו מבלי להמתין לערב שמש, משום שהטבילה הזו אינה אלא מעלה שעשו חכמים בקודשים ולא תקנו בערב שמש. כאן, במשנה במסכת חגיגה, מדובר בשלא טבל, וכל הזמן שלא טבל, הרי הוא טמא מדי רבנן. מקשה הגמרא, וכי טבל מה יהווה? אז מה בכך שהוא טבל? ההדרה עלי ענינות, הרי טומאת הענינות תחזור עליו אחרי טבילתו. דאמר שהרי אמר רבא ברבונה עונן שטבל בעודו עונן דהיינו ביום מיטת קרובו שהרי אמר עונן שטבל שטבל כשהוא עדיין עונן ענינותו חוזרת עליו שכיוון שאחר הטבילה הוא עדיין עונן גם תקנת חכמים לחייב טבילה לעונן עדיין מחייבת אותו לטבול ולא תועיל לו טבילה אלא לאחר שהסתיימה ענינותו חוזרת בה הגמרא ומתרצת בדרך אחרת אלא אומרת הגמרא לא קשיא עד אסך דעתי הדין האמור במשנה במסכת חגיגה שעונן צריך טבילה ובלי טבילה הוא נידון כתמה זה רק באופן שהסיח דעתו מלשמור את גופו מטומאה מפני שהיה אסור בקודשים באותו יום. והדה לא אסך דעתי, במשנתנו מדובר שאף על פי שנאסר בקודשים לא הסיח דעתו ולכן מותר לו לנגוע בקודשים ואין נגיעתו מתמת. הגמרא מבררת באיזה הסך הדעת מדברת המשנה במסכת חגיגה. מקשה הגמרא אם היה לו הסך הדעת משמירת גופו מטומאה הרי יש לחשוש שנטמא בטומאת מת ושלישי ושביעי בי צריך שיזו עליו ביום השלישי וביום השביעי כדין תממת ממי פרה אדומה דאמר שהרי אמר רבי יוסטאי ברבי מתון אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן אדם טהור שהיה לו הסך הדעת צריך הזעה בשלישי ובשביעי שמא נטמא בטומאת מת וקשה מדוע אמרה המשנה שדי לו בטבילה כדי לאכול בקודשים תרצת הגמרא לא קשיא עד אסך דעתי מטמאי מת בדברי רבי יוסטאי מדובר שהסיח דעתו מלהישמר אפילו מטומאת מת החמורה ולכן יש לחשוש בו אף לטומאה זו וצריך הזעה שלישי ושביעי ממי החטאת ממי פרה אדומה הדאסך דעתי מתמי שרץ. במשנה במסכת חגיגה מדובר שהשיח דעתו רק מלהישמר מתומת שרץ, ולכן אינו צריך הזעה. מקשה הגמרא, הרי מישהו תמי שרץ, תמי מעל יהו, תמי גמור מדאורייתא וערף שמש בי, וצריך הערף שמש כדי להשלים את הערתו. ומדוע אמרה המשנה שדי לו בתבילה ולא יצריך גם הערף שמש? ועוד מוסיפה הגמרא ומקשה, אם טעם התבילה משום שחוששים שנטמע בשרץ, אפילו תרומה נמי יהיה צריך תבילה גם כדי לאכול תרומה, שהרי תמי שרץ אסור באכילתה, ומדוע נאמר במשנה צריכים תבילה לקודש אבל לא לתרומה? מבארת הגמרא בדרך אחרת באיזה היסח הדעת מדובר. בדיני תומה וטהרה יש הבדל בין תמה ופסול. תמה הוא דרגת תומה שבה התמה מתמה אחרים, ופסול הכוונה שהוא עצמו תמה, פסול בעצמו אבל אינו מתמה אחרים. דין קודשים חמור מדין תרומה, בכך שהפסול בתרומה תמה הוא לגבי קודשים. דהיינו ששלישי לתומה הוא פסול לגבי תרומה. שאם התרומה עצמה נעשתה שלישי לתומה היא פסולה, אבל תרומה טהורה שנגע בשלישי לתומה אינה נפסלת. אבל הוא נחשב תמה לעניין לתמה קודשים, דהיינו שפוסל אותם בנגיעתו. אם כן מתרץ את הגמרא מר רב ירמיה במשנה במסכת חגיגה, מדובר באופן שהאונן אומר, נשמרתי מדבר המתמייני ולא נשמרתי מדבר הפוסלייני. דהיינו שאומר שאף בענינותו לא ישיח את דעתו מלהישמר מתומה דאורייתא מצריכה ערף שמש, אבל לא נזהר לשמור את עצמו מדבר הפוסלו מדרבנן מאכילת קודשים. ומכיוון שנשמר מלהיטמא הוא מותר באכילת תרומה וכן באכילת קודשים, אלא של הקודשים הוא צריך תבילה שמא נפסל מאכילתם. ודי לו בתבילה לבדה, כיוון שבדבר הפוסל מדרבנן אין צריכה ערף שמש אלא תבילה בלבד. ובאכילת תרומה הוא מותר גם בלי תבילה, מאחר שנשמר מכל הדברים הפוסלים אותו מן התרומה. בררת הגמרא את עניין השמירה לחצאין. שואלת הגמרא, ומעיקא נתירותא לפלגא? וכי יש שמירה לחצאין ונוכל לסמוך על שמירתו באותם דברים שאומר שנשמר מהם? ויהיה הגמרא ראיה מברייתא שבה נשנה דין השמירה לחצאין ומשיבה, אין, כן, מצינו דבר כזה. והתניא, שנינו בברייתא במסכת חגיגה דף כ עמוד א', הודהו מי שהיה עדיין הסל של התאנים על ראשו ומגריפה בתוכו, והייתה המגריפה שגורפים בה את התאנים בתוכו, המגריפה היא כלי ברזל שראשו רחב ומפרידים בו תאנים מיובשות שדבוקות זו בזו, ועיקר שימושו הוא לגריפת האיפר מן הקירה וגם גורפים בו את התאנים מן החביות. ואמר, ליבי היה על הסל לשומרו מתומה, ואולם אין היה ליבי על המגריפה לשומרה מתומה, הסל טהור כיוון ששמר עליו המגריפה טמאה, כיוון שלא שמר אותה. שואלת הגמרא, איך ייתכן שהמגריפה טמאה והסל טהור ותטמא המגריפה לסל? משיבה הגמרא, אין כלי שאינו אב התומה מטמא כלי אחר אפילו מדי רבנן, כלי אינו נטמא אלא מאב התומה, ולכן כלי שאינו אב התומה אינו מטמא כלי אחר. שואלת הגמרא, ותטמא המגריפה את מה שבתוכו את התאנים שבתוך הסל, וממה שנאמר שהמגריפה טמאה ולא נאמר סתם שהסל טהור ומה שבתוכו טמא, משמה שרק היא טמאה, אבל בתאנים שבתוך הסל הם אינם טמאות. תרץ את הגמרא, אמר רבא, מדובר באופן שהמחזיק בסל אומר על המגריפה שמרתיה מדבר המטמא, כלומר שמרתי שלא ייגע בדבר שיטמא אותה בדרגת התומה שבה היא תוכל לטמא חולין או תרומה, דהיינו, שמרתי שלא ייגע באב התומה שמטמא כלים, וכן שלא ייגעו בדברים שיתמו אותם מדרבנן להיות טמאה בכדי לטמא חולין ותרומה. ולא שמרתיה מדבר הפוסלה, לא שמרתי מדבר שיפסול רק אותה עצמה מלהשתמש בה לחולין ותרומה, אבל לא יטמא אותה בכדי לטמא אחרים. לפיכך, לעניין תרומה, המגריפה נחשבת פסולה ואינה מטמא את התאנים שבתוך הסל, אבל לעניין קודשים היא נחשבת טמאה גם לטמא אחרים. הרי ששמירה לחצאין מועילה, כגון אדם זה ששמר רק על הסל ורק על מה שבתוכו, ולא על המגריפה. חוזרת הגמרא לקושיית הסתירה בין משנתנו למשנה שבמסכת חגיגה, שעל זה תרצה הגמרא בדוחק, ומסיקה הגמרא כיצד יש לתרץ את הסתירה. יגלגל מילתא ומתאי לקמי, יתגלגל דבר הקושייה הזו, הוא בא לפניו של מי? של רבי אבא בר ממל. אמר להו, אמר להם, לאילו שהביאו את הדברים לפניו, לא שמיע להו, החכמים שדנו בשאלה בסתירה הזו ונדחקו לתרצה בהעמדת המשנה באופן מסוים, האם לא שמעו את ההלכה הבאה? אמר רבי יוחנן, אמר רבי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי, האוכל שלישי לתומה של תרומה, כלומר פירות תרומה שנטמאו והם עכשיו שלישי לתומה מן התורה, האוכל אינו מטמא אדם, גם אם אכל אותו, מלבד נבילת עוף טהור שמטמא את הכלים ואת הבגדים בהגיע הנבילה אל הבליה, אל פי הבליה, אבל חכמים גזרו תומה על אדם האוכל מאכל טמא, בדרגת התומה שנעשה גופו של האוכל מאכל שהוא ראשון לתומה, יש מחלוקת תנאים, וכן דין האוכל שני לתומה נידון שם, אבל לדברי הכל אם אכל מאכל שהוא שלישי לתומה, נעשה גופו שלישי לתומה לעניין תרומה, כמו המאכל שאכל ונפסל מאכילתה. וכאמור, דרגת שלישי לתומה ישנה רק בתרומה או בחולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל אין שלישי לתומה בחולין, כלומר שני לתומה אינו מטמא חולין. אז אומר רבי יוחנן בשם רבי, האוכל שלישי לתומה של תרומה, נעשה בעצמו שלישי לתומה ואסור לו לאכול תרומה, ואולם מותר לי גבה, ואינו מטמא אותה בנגיעתו, כי אין זו, אלא מעלה שעשו חכמים בתרומה שתקנו להחשיב את האוכל שהוא שלישי לתומה כשלישי בעצמו ולאסור עליו תרומה. ולא תקנוע אלא לעניין אכילה ולא לעניין נגיעה, לא גזרו בו תרומה אלא לעניין שפסול מלאכול תרומה, אבל לא לעניין שיתמת תרומה במגעו. על מה מוכח מזה? שבאכילה עבוד רבנן מעלה, בנגיעה לא עבוד רבנן מעלה. כלומר, שיש מעלות שחכמים תקנו אותם רק באכילה ולא בנגיעה. אז כמו כן יש לפרש בעונן שהכתהגנה שתקנו חכמים להצריכות וילה מחמת חשש שמה ישיח דעתו מלהישמר מתומה, היא רק לעניין אכילתו בקודשים ולא לעניין נגיעתו בהם. נמצא שאין סתירה בין משנתנו והמשנה במסכת חגיגה, כי מה שאמרה המשנה במסכת חגיגה שעונן צריך תבילה, זה רק בשביל להתיר לו אכילה בקודשים, ואילו משנתנו מדברת רק לעניין נגיעה בקודשים שמותרת לו גם בלי תבילה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, עונן נוגע ואינו מקריב ואינו חולק לאכול לערב. האבילות הנקראת בתורה אנינות היא מצווה מן התורה על כל אדם מישראל להתאבל על קרוביו שמתו. עוד הזהירה התורה את העונן ואסרה עליו אכילת קודשים. מן התורה אנינות אינה אלא יום אחד ביום המיטה, אבל מדברי חכמים היא נמשכת עוד. בלילה שאחרי יום המיטה נוהגת אנינות, אבל נחלקו תנאים, האם האנינות בו היא מדאורייתא או מתקנת חכמים כפי שהתבהר בסוגייתנו. הגמרא מבררת את דין העונן בהבאת קורבנות ובאכילתם ועד מתי נמשכת האנינות. מקשה הגמרא על משנתנו ממשנה אחרת. מדייקת הגמרא ממשנתנו שאמרה שעונן אינו חולה כדי לאכול את חלקו בערב, משמע שרק מפלג ודלו פליג אינו מעוקב ביום הנינותו אלא מלחלוק בקודשים בשביל לאוכלם בערב. וכי מזמני לי אכיל, אבל אם חברו הכהן הזמין אותו לאכול בערב מחלקו, האכילה מותרת לו. אם כן ורמיני, הקשה עליך סתירה, שנינו במשנה במסכת פסחים דף צדי א' עמוד ב', מי שהיה עונן בערב פסח, בזמן הקרבת קורבן פסח, תובל ואוכל את פסחו לערב בליל פסח, אבל לא אוכל בקודשים אחרים מלבד קורבן הפסח, וטעם החילוק בין קורבן הפסח לשאר קודשים, משום שהתנא ששנה את המשנה הזו סובר שרק הנינות יום המיטה היא מן התורה, אבל הנינות בלילה שאחריו אינה אלא מדברי חכמים. והואיל והמבטל את מצוות הקרבת קורבן פסח חייב קרת, לא העמידו בו חכמים את דבריהם והתירו לעונן לאכול ממנו בערב, אבל בשאר הקודשים העמידו את דבריהם ואסרו על העונן את אכילתם, על אף שאכילה זו היא מצוות עשה. הרי לנו מפורש שאכילת קודשים אסורה לעונן גם בערב, ולא כפי שמשמע ממשנתנו. אומרת הגמרא, מר אביר מי עמידיפתי, לא קשיא, אין סתירה בין המשניות. כאן במשנתנו מדובר באכילת קודשים בליל פסח שמותרת, וכאן במשנה במסכת פסחים מדובר באכילת קודשים בשאר ימות השנה. והחילוקו שבליל פסח איידי דאכיל פסח אכיל נמי קודשים, מתוך שהתירו חכמים לעונן את אכילת קורבן הפסח משום עונש הקרת שיש בו, התירו לו גם את שאר הקודשים. אבל בשאר ימות השנה, כיוון דלא חזי, הוא אינו ראוי לאכילת קודשים מחמת איסור חכמים, לא חזי, אינו רשאי לאכול. וערת הגמרא, ומה הפירוש לפי זה בדברי המשנה בפסחים שאמרה אבל לא בקודשים? היינו שאומנם הוא אוכל בליל הפסח את קורבן הפסח וכן קודשים אחרים, אבל הוא לא אוכל בשאר ימות השנה בקודשים של כל השנה. כלומר, ואוכל את פסחו לערב, אין הכוונה שמותר רק בפסחו, אלא הוא הדין גם בשאר הקודשים שמותר בהם באותו לילה. אבל בדברי המשנה, אבל לא בקודשים, אין מדובר בליל הפסח, אלא בשאר ימות השנה, אף על פי שבתחילת המשנה מדובר בליל פסח. רב אסי חולק על החילוק בין אכילת קודשים בליל פסח לאכילתם כל השנה, ומתרץ תירוץ אחר. רב אסי אמר לו, קשיא, אין סתירה בין המשנה שלנו למשנה במסכת פסחים, משום שגם במשנתנו, גם במשנה במסכת פסחים מדובר בליל פסח. אלא שכאן במשנה במסכת פסחים מדובר שמת לא מת ב-14 בניסן, בערב פסח, וכברו ב-14 באותו יום. וכיוון שהיה זה יום המיטה, הוא היה זונן מדאורייתא. ובליל פסח הוא עונן מדרבנן, שהדין שיום המיטה תופסת לילו שתימשך האנינות גם בלילה שאחריו זה מדרבנן ולא מדאורייתא. והתירו לו בו רק את אכילת קורבן הפסח, משום שיש בו קרת, ולא את שאר הקודשים. ואילו כאן במשנתנו מדובר, כגון שמת לא מת ב-13 בניסן וכברו ב-14, נמצא שערב פסח היה יום הקבורה ולא יום המיטה, והאנינות בו היא רק מדרבנן. ויום קבורה לא תפיס לילו מדרבנן, אינו תופסת לילו שתימשך האנינות גם בלילה שאחריו אפילו לא מדרבנן. ולכן בלילה הוא כבר אינו עונן, ומותר בכל הקודשים. ואמרה המשנה שעונן ביום הקבורה אינו מקריב ואינו חולק, אבל בערב יהיה מותר באכילת קודשים. האופן שנקטה הגמרא במשנתנו ערב פסח וליל פסח זה לאו דווקא, מאחר שהוא אינו שייך כלל ענייני פסח, ועיקר הכוונה היא לומר שמדובר במשנתנו ביום הקבורה ולא ביום המיטה. אלא כיוון שבמשנה במסכת פסחים מדובר ב-14 בניסן, נקטה הגמרא בדוגמה הזו גם במשנתנו. מבררת הגמרא בשיטת מי נאמרה המשנה במסכת פסחים ומקשה עליו. שואלת הגמרא, מן תנא, מי הוא התנא ששנה את המשנה במסכת פסחים הסובר שענינות הלילה שאחר יום המיטה היא מידי רבנן? שהרי אם היה סובר שענינות לילה היא מן התורה, ענינות לילה הכוונה ללילה שאחרי יום המיטה, הרי לא היה מתיר לעונן לאכול את פסחו בערב מחמת ענינותו. כמבואר בברייתא שתביא הגמרא בסמוך. מי זה התנא הזה? משיבה הגמרא, רבי שמעוני, דתניא שנינו בברייתא ענינות לילה מדברי תורה. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי יהודה לומד את הדין הזה בברייתא לקמן בדף קוף עמוד ב' מענינות אהרון ובניו אחר מיתת נדב ואביהו שהותרה להם אכילת קודשים בלילה, ומוכח שלשאר עוננים אסורה אכילת קודשים בלילה. רבי שמעון אומר, עונן בענינות לילה אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים, ומוסיף רבי שמעון, תעיד אביא לך ראיה לדבר, שהרי אמרו חכמים במשנה במסכת פסחים דף צדי א' עמוד ב', עונן טובל ואוכל את פסחו לערב, אבל לא בקודשים, ואם ענינות לילה הייתה מן התורה היה אסור לו לאכול גם את קורבן הפסח. כשהגמרא מדברי רבי שמעון בברייתא אחרת בעניין איסורו של עונן להביא קורבן, שמהם משמע שהוא סובר שענינות לילה דאורייתא. מקשה הגמרא וסבר רבי שמעון וכי רבי שמעון סובר שענינות לילה מדרבנן, והתניא שנינו בברייתא רבי שמעון אומר עונן אינו משלח קורבנותיו, כלומר שאינו מקריב קורבן בזמן ענינותו אפילו על ידי אחרים, מה אליו, האם אין כוונת הברייתא להורות את הדין בכל הקורבנות אפילו בקורבן פסח, שגם אותו אסרו חכמים להביא בענינות אפילו על ידי אחרים, ובוודאי שהטעם שאינו משלח את פסחו הוא משום שאינו רשאי לאכול ממנו בלילה מדאורייתא, שהרי אם דין ענינות לילה היה רק מדרבנן, אבל מהתורה היה מותר באכילת קודשים בלילה, ודאי לא היו חכמים מעמידים את דבריהם לאסור לעונן לשלח קורבנותיו גם בהבאת הפסח, שמי שמבטל אותו חייב קראת. לכן מדברי רבי שמעון שעונן אינו משלח אפילו קורבן בפסח מוכח, שהוא סובר שאיסור אכילתו בלילה הוא מן התורה, ומשום כך הוא אינו יכול לשולחו, וזה סותר לדבריו בברייתא שענינות לילה מדרבנן. מתרצת הגמרא שאין להוכיח מהברייתא שרבי שמעון סובר ענינות לילה דאורייתא, אומרת הגמרא לא, דברי רבי שמעון האלה לא נאמרו על קורבן פסח אלא על כל הקורבנות לבר מפסח, מלבד קורבן פסח, אבל קורבן פסח מקריבים עבורו ואוכל ממנו בלילה, כפי ששנינו במשנה במסכת פסחים, ובאמת רבי שמעון סובר שענינות לילה דרבנן. מקשה הגמרא מברייתא שבה רבי שמעון אומר במפורש שעונן אינו מביא קורבן פסח, והתניא הרי שנינו בברייתא רבי שמעון אומר מדוע נקרא קורבן שלמים כך, כדי ללמד שכשהוא שלם מביא אותו ואינו מביא קורבן זה כשהוא עונן. שואלת הברייתא, זה נאמר בשלמים שהוא קורבן של שמחה וראוי שלא יביאנו מי שאינו ראוי בשלום, מניין לרבות גם את קורבן התודה לדין זה שעונן לא יביאנו? משיבה הברייתא, מרבה אני את התודה שכן נאכלתי בשמחה כשלמים, ויש ללמוד דין זה גם בה. שואלת הברייתא, מניין לרבות אף את קורבן העולה? משיבה הברייתא, מרבה אני את העולה שכן דומה היא לשלמים, שבא בנדר ובנדבה כשלמים. שואלת הברייתא, מניין לרבות גם בכור בהמה טהורה ומעשר בהמה וקורבן פסח? משיבה הברייתא, מרבה אני בכור ומעשר ופסח שכן אינן באין על חטא, כמו קורבן שלמים שאינו בא על חטא, על כן מרבה אני שגם בדין זה הרי הם כשלמים שאין העונן מביאם. שואלת הברייתא, מניין לרבות קורבן חטאת וקורבן אשם? משיבה הברייתא, תלמוד לומר מלמדינו הכתוב, ועם זבח שלמים קורבנו, לרבות מהמילה זבח חטאת ואשם. ומניין לרבות את קורבנות העופות ואת המנחות והיין לנסחים וקורבן העיצים והלבונה? תלמוד לומר שלמים קורבנו, מהמילה קורבנות דורשים שכל קורבנות שהוא מביא, רק כשהוא שלם הוא מביא אותם ואינו מביא אותם כשהוא עונן. אומרת הגמרא, קטן עמיה, הרי מכל מקום שנינו בברייתא הזו שעונן אינו מביא קורבן פסח, והרי זו סתירה למשנה שהביא רבי שמעון בברייתא לאל שאמרה עונן אוכל את פסחו לערב ומוכח שמביא קורבן פסח. מביאה הגמרא חמישה תירוצים ליישב את הסתירה הזו. אמר רב חסדא, פסח כדי נסבי, את קורבן פסח הזכירה הברייתא לחינם, אגב שהזכירה את הבכור והמעשר, אבל באמת עונן מביא קורבן פסח ומשלחו על ידי אחרים. אף ששת אמר תירוץ נוסף, מהי פסח? מה הכוונה פסח המוזכר בברייתא? שלמי פסח. והכוונה לקורבן חגיגת 14, שאותו שוחטים ואוכלים בליל הסדר, כדי לאכול את הקורבן פסח על הסובע, ואותו אין עונן מקריב, אבל הוא מקריב קורבן פסח. הגמרא מבארת מה חידשה הברייתא על פי התירוץ של רב ששת בהזכירה את שלמי פסח. שואלת הגמרא, יחי, אם כן שפסח הכוונה לשלמי פסח? היינו שלמים. כלומר, הרי שלמי פסח הם בכלל קורבן שלמים שכבר נאמר בברייתא שאין להקריבו בענינות. מדוע הוא צריכה הברייתא לשנותם בנפרד? מתרצת הגמרא, תנא שנה תנא שלמים הבאים מחמת פסח, ותנא וגם שנה שלמים הבאים מחמת עצמן. דאי לא תנא, אם הוא לא היה שונה גם את השלמים הבאים מחמת פסח, סל כדאי תחמינא, היה עולה בדעתך לומר, הועיל ומחמת פסח עתו, הועיל לשלמי פסח באים מחמת קורבן פסח, כי גופי דה פסח דמו, דינם הוא כמו קורבן פסח גופו, ותראו חכמים להקריבם בענינות יחד עמו. כמה שמלן לכן ישמיענו הטענה שדינם הוא כשאר הקורבנות שאינם קריבים בענינות. רב מרי מתרץ בדרך אחרת ומפרש שגם רבי שמעון סובר שענינות לילה היא מדברי תורה. רב מרי אמר לו קשיא, דברי רבי שמעון אינם סותרים זה את זה, כיוון שכאן בברייתא מדובר שמת לא מת ב-14 בניסן וכברו ב-14, ונמצא שערב פסח היה יום המיטה וליל פסח הוא הלילה שאחריו, ואילו כאן במשנה במסכת פסחים ובדברי רבי שמעון שהביא אותה מדובר שמת לא מת ב-13 וכברו למחרת ב-14, ונמצא שערב פסח לא היה יום המיטה אלא יום הקבורה, וליל פסח הוא הלילה שאחרי יום הקבורה. וטעם החילוק הוא שבאופן שמת לא מת ב-14 וכברו ב-14, היינו אוכל קורבן פסח בלילה, משום שיום המיטה, שהענינות בו היא מדאורייטה, תופסת לילו מדאורייטה. כמו שדורש רבי יהודה, מענינות אהרון ובניו שענינות לילה דאורייטה. וכיוון שלא יהיה רשאי לאכול ממנו, אינו מביא קורבן פסח. ואילו כשמת לא מת ב-13 וכברו ב-14, ערב פסח הוא יום הקבורה. יום הקבורה שענינות בו היא מדרבנן, אינו תופסת לילו עמו, אלא מדרבנן. לפיכך, אף שחכמים אסרו ביום הקבורה הבאת קורבנות וכן את אכילתם בלילה כדין הנינות, מכל מקום, מי שהרה לו יום קבורה בערב פסח, התירו לו להקריב קורבן פסח ולאוכלו בלילה. אמר לרב אשי לרב מרי, ואלא לפי דבריך שאתה מעמיד את המשנה במסכת פסחים ביום קבורה, עד הקטנים ששנינו בברית הלל בדף צדיתי תמוד ב', שרב יהודה אמר שענינות לילה דאורייטה, ואמר לו רבי שמעון תידה, אביא לך ראיה שענינות לילה דרבנן, שהרי אמרו במשנה במסכת פסחים, עונן טובל ואוכל את פסחו לערב, אבל לא בקודשים. נעימה לי, היה לרבי יהודה להשיב לו, כאמינה לך ענה, אני אמרתי לך על יום המיטה שהוא מדאורייטה, שתופס גם את לילו מדאורייטה. ואמרת לי את, ואתה מיישיב לי מהמשנה במסכת פסחים שמדובר בה בליל יום הקבורה, שהיום עצמו הוא מדרבנן? בזה הרי אני מודה. מסיקה הגמרא קשיא, אכן קשה הדבר. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים, צדיחת וצדיתת במסכת זבחים, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבי עקיבא, לעניין מה הוקשו ושבו הקורבנות למנחה? שאלה שנייה, לעניין מה הוקשו לחטאת? שאלה שלישית, לעניין מה הוא שנאמר שאף כל אין שפיר ושיליה קדוש בו? שאלה רביעית, מניין נלמד שצריך להקריב קורבנות ביום? שאלה חמישית, שניתז על הבגד דם חטאת ועליו דם עולה או להפך, האם טעון כיבוס? שאלה שישית, האם רבב, שומן, חוצץ בבגדו לעניין טבילה? שאלה שביעית, מי שהיה טמא בשעת זריקת דמים וטהור בשעת הקטר חלבים, האם חולק בבשר ומניין? שאלה שמינית, האם בעל מום נוטל חלק בקורבנות ומניין? שאלה תשיעית, האם טמא חולק, והאם טמא חולק בקורבנות ציבור? השאלה האחרונה, באיזה אופן מותר עונן בנגיעה בקודשים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי. ח' במנחם אף תשע"ח, ערב שבת חזון תשע"ח. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דפים צדיחת וצדיתת במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, צום תשעה באב נדחה, ובחמש בבוקר נלמד את אגדות החורבן, דברים המותרים ללמוד בצום תשעה באב, ובמוצאי הצום, יום ראשון, יוד במנחם אב תשע"ח, נלמד את דפינו היומי, הדף המאה במסכת זבחים, דף קוף. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולם שיבנה בית המקדש במהירה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.